הימים של ספירה סוימר זה כן, ימים מיוחדים מאוד, ויש בהם סגולות מיוחדות מאוד. ויש לנו את הכלל הידוע של הגוי סמוטחה בבציה, על אדם שקנה מגוי ארגז של בדיל, וחזקת שהוא בדיל, סוג של מתכת זולה יחסית. ואחר כך מכר את הבדיל הזה הלאה ליהודי אחר. ראובן קנה מגוי, ומכר את זה לשימון. ארגז של בדיל בחזקת שהוא בדיל. ושימון, כשהוא פתח את הארגז הזה, התברר לו שזה לא בדיל אלא כסף. יש בפנים כסף בארגז, פשוט מתכת כסף, שזה הרבה יותר יקר, וזה בכלל בלי קשר למחיר. ואז התחיל דין תירא ביניהם. כן, שימון טען, אתה קנית את זה מהגוי, אתה לא ידעת שיש פה כלום, זה שייך לי. לעומת זאת, ראובן טען, מקח תורס, אם הייתי יודע שזה כסף, לא הייתי מכור אותו במחיר כזה, היה פה מקח תורס. אז המותחה מביא שם את הפסק, נראה לי שזה הרב יור שפסק, שבמצב כזה, לא, זה רב לזר ממץ, נראה לי מביא, שפסק שם, שאחד מרבי זיין הראשון, פסק שם שאין לראובן שום זכות בזה. זאת אומרת ככה, אם ראובן היה יודע שבאמת יש פה בדיל, שיש פה כסף, ואז היה שוכח ומתבלבל ומוכר כסף בתור בדיל, היה פה דין של מקח תורס, ובאמת המחירה הייתה חוזרת וכו'. אבל היות והוא לא ידע מעולם שיש פה כסף, כשהוא קנה את זה מהגוי, הוא קנה את זה בחזקת בדיל והוא חשב שזה בדיל. ואז אחר כך כשהוא העביר את זה ליהודים אחר ליהודי השני, הוא מכר את זה בתור בדיל והוא מעולם לא ידע שיש פה כסף, לא היה לו קניין בכסף. כי מה שבן אדם לא יודע שנמצא בחזקתו, אז באמת אין לו. אם הוא ידע לרגע שזה היה בחזקתו ואחר כך הוא שכח את זה, זה דבר אחד. אבל אם הוא מעולם לא ידע שזה היה בחזקתו, הוא תמיד חשב שזה בדיל, הוא מעולם לא ידע שזה כסף, אז אין לו שום ביילס בזה. זאת אומרת, אדם ביקר ולא יובין, נמשל קבי אימא יסניד, הוא כן, אדם שיכול להיות בדברים הכי יקרים, בדברים הכי חשובים, אבל ולא יובין, אין לו את ההתבוננות, הוא לא מבין מה יש לו, אז באמת נמשל קבי אימא יסניד, זה יכול להיות נזם זאוב דאף חזיר, זה יכול להיות לו לתרנגול, את היעלום הכי יקר בעולם, אבל אם הוא לא מודע למה שיש לו, הוא לא מבין איזה כוח יש לו, אז באמת אין לו. זה לא שיש לו והוא לא יודע. אין לו. יש לו בדיל, בחזקת שהוא בדיל, אין לו שום ביילס בכסף הזה, במתכת הזאת, אם הוא לא יודע והוא לא מודע למה שיש לו. אז נמצאים עכשיו באמת בימים של ספירה סוימה, וזה ימים שיש בהם סגולה מיוחדת וכוחות מיוחדים, אבל צריך לדעת על זה, וצריך להיות מודעים לכמה יכולת וכוחות יש לנו בימים האלה. דבר ראשון, זה באמת א' בייס של ההבנה של ספירה סוימר, זה מה שמובא כבר בראשונים. היסוד הזה שביום הראשון של האוימר אנחנו מקריבים קורבן סעירים, שקורבן סעירים זה כמו שהגמורה בסויטה אומרת, מייכל באימא היא עשתה מעשה באימא, לכן המינחו שסויטה מביאה זה מינחה סעירים שזה מייכל באימא. יש פה עניין בהמה, ותוך כדי העבודה של ה-49 ימים האלו, האדם משנה את עצמו והוא מגיע לשבועס, ושבועס מקריבים בבית המקדש שתי הלחם. שתי הלחם זה מחיטים, שהם לחם, מייכל אודום. זאת אומרת, האדם משתנה, הקומה של, והצורה של האדם משתנה, מבהמה לאדם. ואז הוא מקבל את המתנתר. זאת אומרת, יש פה חלק בהמה אדם, ומאדם נהיה לישראל. אבל בלי אי אפשר לדלג על השלב הזה. זאת אומרת, צריך פה עבודה של החונה למתנתרה, והחונה למתנתרה נעשית על ידי עבודת ה-49 ימים האלה, שבהם האדם משנה את עצמו מבהימה לאדם. אז דבר ראשון, גם לבהימה יש איזה סוג מסוים של שכל. יסוד הדברים נמצא בצורה שראיתי את זה לאחרונה ומאוד נהניתי, זה בעקידה. העקידה עשית צחוק. רבינו יצחוק ערמה, שהוא היה בסוף קופס הראשונים, הוא אחד מגדולי המחשבה של עם ישראל לפני כ-700 שנה. אז בקידה בשער שיבה בשיבים, יש לו שטיק לשם שהוא אומר ככה, אם הוא חן האדם, יש לו לשון מאוד עשירה, שדורשת קצת התבוננות עד שמבינים מה הוא אומר, אבל אני לא אגיד הכל בלשון, אבל רק קטע אחד. הוא אומר, אם הוא חן האדם סולם יעלה בו משפל מצבו לרום שמיו, ראוי ומחויב שיהיה לו מוצב ארצה במקום נאמן. תרגום? אם הוכן האדם, הוכן מנחת, כן? אם הוכן האדם, אם נתנו לאדם במתנס חינום, חננו אותו ונתנו לו סולם, שבסולם הזה יש בו יכולת וכוח שיעלה בו משפל מצבו לרום שמיו. מהמצב השפל שהוא נמצא בו לרום שמיו, למקום הכי גבוה בשמיים שהאדם יכול להגיע. האדם קיבל את הסולם הזה במתנה. ראוי ומחויב שיהיה לו מוצב ארצה במקום נאמן. זאת אומרת, עצם זה שקיבלת את כמו שילד קטן עומד ושואל, וואי, המטוס, איך נכנסים למטוס? הוא למעלה בשמיים. לא, אז המטוס למעלה בשמיים צריך לרדת למטה, לנחות על הקרקע, ואז נכנסים אליו, ואז ממריאים. אבל בלי המוצב ארצו, בלי החלק הזה של סולם מוצב ארצו, אז הרוי שמגיע השמיים הוא נפלא, אבל הוא פשוט לא קשור אליי. ולכן, אם הוכן האדם סולם יעלה בו משפל מצבו לרום שמיו, גם אם האדם קיבל מתנה משמיים את היכולת להגיע לשמי שמיים, לרום שמיו, ראוי ומחויב שיהיה לו מוצב ארצה במקום נאמן. מה הוא מתכוון במקום נאמן? כנראה מלושן הפוסק בישעיה, הוסקעתיו יוסעית במקום נאמן. הסטייפלר, כשהוא קרא לעיתון יתד נאמן, זה היה על שם הפוסק הזה, כן? הוסקעתיו יתד במקום נאמן. זאת אומרת, אתה יכול לקחת יתד, שזה מסמר או קולב או משהו ממתכת, ואתה תוקע אותו בתוך מה? בתוך מזרון. אז כמה יציב הוא יהיה? לא ממש. וכשאתה תוקע אותו בקיר בטון, אז הוא יחזיק טוב. אתה מעמיד את הסולם על ג'לי, אז הוא לא בדיוק יציב, לא כדאי לעלות עליו. אבל אם אתה מעמיד אותו על בטון, והוא עומד בצורה יציבה, הוא סקעתיו יוסייד ומוקוי נאמון, אז אתה יכול לתלות עליו הרבה דברים רציניים מאוד. אז גם אם הוכן האדם סולם מוצב, יעלה בו משפל מצבו לרום שמיו, ראוי ומחויב שיהיה לו מוצב ארצו במוקוי נאמון. אתה חייב להציב את הדברים במקום נאמן, במקום יציב וחזק, במקום שאתה יכול לסמוך עליו. כן, נאמן, שאתה יכול לסמוך עליו שהוא לא יזוז, ואז אתה יכול באמת לטפס ולהגיע לדרגות הכי גבוהות. אז הוא אומר, איפה בדיוק האדם עובד עם הסולם הזה? מה הסולם שהאדם קיבל? איך מטפסים עליו? אז הוא אומר שהאדם קיבל, חנן הקל יתעלה לאדם הכוח השכלי. מה האדם עושה עם כוח השכלי? יגביל את מעשיו כל הימים אשר הוא חי, להיזהר משילוח הטבע החיוני ומהתר ריסנו המפסיד החיים. בסדר? קצת תרגום לשפה המדוברת, אומר, לאדם יש טבע חיוני. טבע חיוני זה טבע של חיים. טבע כמו לבעלי חיים, כך יש גם לבן אדם. האדם אוהב לאכול, אוהב לשתות, אוהב כבוד, אוהב תענוגים, אוהב כסף, לא יודע. המון המון רצונות ותאוות שיש לבן אדם. עכשיו, רק מה קורה? אתה צריך את כוח השכל שיגביל את הכוחות האלה. למה? הכוחות, הטבע החיוני, הטבע הבסיסי של הבן אדם, הוא משתלח. מה זה משתלח? בלי גבולות, בלי שום דבר, הוא פורץ את כל הגבולות, נכון? הוא השתלח בו. מה זה השתלח בו? הוא פתח את הפה עליו, נכון? זה להשתלח, כן? הוא משולח, חופשי, בלי גבולות, בלי גדרים. ואז הוא מתפרץ, בלי רסן. הטבע החיוני בכלל, הנה הוא משלח הכוחות והפעולות וגם הקניינים. מה הכוונה גם הקניינים? לבן אדם יש רכב, מה הוא רוצה עם הרכב הזה? מגדיל תועיל לו מה זה שלו? או מגדיל תועיל לו מה זה שלו? אם הוא בן אדם שאוהב לעשות חסד, אז הרכב משמש אותו לעשיית עוד יותר חסד. אם הוא בן אדם שאוהב פיצה, אז הרכב משרת אותו להגיע באמצע הלילה לקנות פיצה או סיגריות או מה שלא יהיה. נכון? אז מה בעצם נותן לו הקניינים שלו? יש לו אופניים, מה זה מוסיף לו? יותר גישה למה לטבע המשולח שלו, לטבע החיוני שלו. אז הוא משתלח למרחב יותר גדול. זאת אומרת, הוא יכול להגיע לא רק למרחק של 10 דקות הליכה, הוא יכול להגיע ל-10 דקות נסיעה. אז זאת אומרת, מה הוא יגדיל? את הטיידס. עוד פעם, אדם, כמה שהאדם הוא אדם, הטבע החיוני משתלח לכל כיוון, גם בכוחות וגם בקניינים. גם מה שהוא קנה, בכל דבר הוא משתלח. בשילוח, בלי בחינה בין טוב לרע, לא בין ערב לערב, לא בין מועיל למועיל, זה טוב, ערב זה מועיל, זה מושגים של הפילוסופים שמדברים על זה שיש דבר שהוא טוב, יש דבר שהוא ערב, כן? ויש דבר שהוא מועיל. זאת אומרת, הוא לא טוב בהכרח, אבל הוא מועיל, הוא מועיל לבן אדם. זה דברי חוכמה, דברים טובים, זה מועיל, זה לא טוב, טוב זה דבר שהוא טוב בעצם. אבל בכל אופן, באופן שמותר האדם בפעולותיו מן הבהמה, בפעולותיו עין. אדם יש לו טבע חיוני, והטבע החיוני בעצם כמו בהמה. בהמה היא רוצה, רואה אוכל, הולכת לאכול, רואה זה, הולכת, כל דבר שהיא עושה, היא עושה לפי מה שמשתלם לה וכדאי לה באותו רגע. מה קורה בעצם עם האדם? כוח השכל יגבילם וישערם, הוא לוקח כל כוח וכוח, מגביל אותו, שם לו גבולות מסוימים, מעמיד אותו במקום מסוים, ואז בעצם הוא הופך להיות משמש את האדם. קחו את זה בתור דוגמה מאוד פשוטה, תארו לעצמכם מטוס שיש לו 8 מנועים. בסדר? מנועי סילון, הם יכולים להגיע למהירויות אדירות, זה הכל נכון. אבל שהם לא מוגבלים, הם לא קשורים למקום הנכון. זאת אומרת, כל אחד תלוי רופף לאיזה כיוון שהוא רוצה, כל אחד משמונת המנועים האלה. מה יקרה? מנוע אחד נוסע ימינה, מנוע אחד נוסע שמאלה, מנוע אחד קדימה, מנוע אחד אחורה, מנוע אחד למעלה, מנוע אחד למטה. אז מה יקרה? זה יסתובב כמו ספינר, כן? סביב עצמו, ולא יגיע לשום מקום, במקרה הטוב. במקרה הרע הוא יתנגש בקיר ויארס. זאת אומרת, בסופו של דבר, מה יהיה לך מהמטוס הזה? יש פה מטוס עם שמונה מנועים, והוא יכול להגיע למקום מאוד, באמת, אם כל המנועים יהיו מכוונים, ויעבדו בתאום, בסינכרון ביניהם, אתה יכול לקחת את השמונה מנועים האלה ולהטיס איתם את המטוס הזה, באמת להמריא, להגיע למקום אחר לגמרי. אבל כל זמן שכל הכוחות פועלים, כל אחד איך שמשתלם לו, מתי שמשתלם לו, בצורה שמשתלם לו, זה לא הולך לשום מקום, זה לא מגיע לשום מקום, לא קורה עם זה כלום. שים לב, תכף זה מה שקורה, נכון? עכשיו, מה קורה? מה אתה עושה? לוקח את המנוע הראשון, מחבר אותו, מבריג אותו, כן? יש מברג, אתה מבריג אותו, מחבר אותו למקום מסוים, ועכשיו הוא יפנה את הכוח שלו רק לפה. את השני, את השלישי, אתה מסדר אותם כולם בשורה, הם פונים עכשיו כולם לכיוון אחד. מסנכרן אותם עם המערכת שאומרת, רגע, בהתחלה אתה מפעיל את שתי הצדדים ומתחיל לנסוע, ואז אתה מגיע וככה אתה מגיע למקום, ואז אתה מפעיל את כל השאר, ואז עם מבהרים, יש הרי המערכת הזאת עובדת בצורה מאוד מאוד מסוימת, כן? יש את הכללים של האווירודינמיקה ויש כללים איך זה עובד. ואז כשהכל עובד בסינכרון, בתאום, מכוון, מדויק, אז באמת אתה ממריא, זה יכול לקחת גוש מתכת ששוקל טונות ולהעיף אותה בשמיים ולהגיע באמת, לצאת מהחלל, להגיע למאדים ואפילו לנחות על הירח אם צריך. זאת אומרת, אתה יכול להגיע באמת למקומות אחרים לגמרי, רק מה? תכוון את המנועים האלה, לא שכל אחד משוחרר, משולח ופועל איך שנראה לו, אלא הם מוגבלים. כוח ההגבלה של הדברים, לשער כל דבר, מה המקום המדויק שלו, איך, כל כוח הוא טוב, כל מנוע הוא מצוין, הוא חייב להיות מוגבל ועומד במקומו. עכשיו, זה לא עניין של יידישקייט, זה לא עניין של יהדות בדווקא, זה עניין של אדם, פשוט אדם באשר הוא אדם. האדם שרוצה לבזבז את החיים שלו, הוא מוזמן ללכת אחרי הטייבה שלו לפי איך שזה הולך, כן? פה יש אוכל, הוא הולך לשם, פה שם יש, הוא הולך לשם, אחורה, קדימה, ימינה, שמאלה, ומסתובב סביב עצמו, ושורף את הדלק שלו, שורף את החיים שלו, ולא עושה עם עצמו כלום. אדם יכול כן לעשות עם עצמו משהו, אדם יכול כן לכוון את עצמו לכיוון, זה דבר אפילו, בן אדם שרוצה לעשות כסף, בסדר? אדם שרוצה להצליח בכל פרט ותחום שהוא בחיים, הדבר הראשון זה לקבע את המנועים במקום מסוים. להגביל אותם, לקבע אותם, להבריג אותם, שהם יהיו מכוונים על הכיוון הנכון והם יעבדו בסינכרון, ואז הוא יכול להגיע למשהו. זה לא קשור לתירה, זה קשור לאדם. להתרומם מדרגת בהמה לדרגת אדם, יש את העבודה הזאת. וזה כוח השכלי. יגבילם, והקיידה במקרה הזה מביא את זה מהחכם. מי זה החכם? אריסטו. הוא מביא את זה שכך כתב החכם בפרק י' א' מהמאמר התשיעי מספר המידות. ספר המידות של אריסטו, ושם הוא כותב פשוט את הדברים האלה, והקיידה מביא את הדברים האלה ממנו, עוד פעם, לא, עדיין לא בתור יידישקייט, בלי קשר לעבודת השם, אלא בכלל להיות אדם ולא להיות בהמה. להיות אדם שממצא את עצמו, שמגיע לאן שהוא בחיים, ולא אדם שסתם שורף את החיים שלו. בשביל לשרוף את החיים זה מאוד פשוט. איך החזון איש הגדיר את זה? הזכרנו את זה פה בעבר, בשער ד' באמונו ביטוח, הוא אומר שם, במילה אחת זה תזרום, אבל בלשונו של החזון איש, זה הזנחת החיים הטבעיים על מסלולם הטבעי. בעברית קוראים לזה זרום. זה הזנחת החיים הטבעיים על מסלולם הטבעי. ובן אדם שעושה את זה, מה יקרה? אז אם הזרם ימינה זה ימינה, אם אחר כך זה שמאלה, אז יום אחד הוא קדימה, יום אחד אחורה, וכמו יצא שרתי דפנו רוח. לפי איך שהרוח הולכת ככה הוא זז קדימה ואחורה, אבל תכלס, כשאתה נוסע בזיגזג, אתה גם לא מגיע לשום מקום. בשום עניין בחיים. הדבר הראשון זה להיות אדם ולא בהימה, זה הנקודה הזאת, כמו שהחכם קורא לזה, הכוח השכלי שמגביל ומשער, לקחת מהם, מכל הכוחות שיש באדם, את הנאות והטוב לחיות חיים אנושיים מוגבליים. זאת אומרת, חיים שיש בהם הגבלות. כשאתה שם לעצמך גבולות, אתה מעמיד, אתה קושר את המנועים לצורה הנכונה שלהם, משתמש בכוחות בצורה הטובה שלהם, ואז מתקדם, ואז מגיע למשהו. והיותר והפחות, מה שיותר מזה או פחות מזה, יחריב, ייבש אותם. אומר, כמו שהטבע הכולל, כן, הטבע הכולל זה בעצם הצורה של הבריאה, הקדוש ברוך הוא כשהוא ברא את העולם. אז הטבע הכולל יכין החומרים לכל הדברים איך שנזדמנו. נכון? יש בעולם אפר, שיש בו זהב, אפרות זהב. כן, זה אפילו קשר לכיסי אדם. יש לך יעלומים, שהם גם כזה סוג של אבנים. מי הפך את היעלומים והזהב לטבעת זהב עם יעלום ששווה הרבה כסף? אפר כשלעצמו לא שווה הרבה. יכול להיות אפרות זהב שווה משהו, אבל לא שווה יותר מדי. הגוש של הכסף כמו שהוא לא כזה יקר. מה הפך את הטבעת כסף לדבר כל כך יקר? החוכמה והמלאכה תשערם ותגבילם. לוקח את הזהב, מזכך אותו, צורף אותו, מוציא ממנו חלק מסוים שהוא נקי וטוב, עובד עליו ומעצב ממנו צורה מסוימת, מגביל אותו, שהוא לא בצורה גולמית גוש זהב, אלא הוא מקבל צורה מסוימת עם חיתוכים מסוימים, עם יעלום שהודבק אליו במקום אחר, ואז כשכל דבר במקומו המדויק, אז זה שווה הרבה הרבה יותר בלי יחס מאפר ואבן. למרות שזה אבן יקרה ואפר יקר, אבל זה בלי יחס בכלל. דרך אגב, הטענה של הקומוניסטים בבסיס הרי התחילה מהעניין הזה. כן? קרל מרקס, שהמציא בכלל את השיטה של סוציאליזם, קומוניזם והכל, כתב ספר שנקרא קפיטל, והטענה שלו הייתה שאומר, תראה את האפר באדמה, שווה גרושים. באו פועלים, עשו תהליך שלם איתו והפכו אותו לדבר ששווה מיליונים. זאת אומרת, מישהו פה עבד וייצר המון המון כסף. לאיפה הכסף הזה הולך? לפועלים האלה בעצמם? מה פתאום? הם מקבלים משכורת מינימום. לפי שעה. מי עושה את הכסף? הם עובדים, הם הופכים את הדבר הזה לכסף, הם מייצרים את הכסף, ואת הכסף הזה בא איזה אדון שלא ראה בכלל את הקרקע, ולא נגע בה, ולא התלכלך מבוץ, ולוקח את כל הכסף לעצמו. זה הבעל הבית. ולכן הרעיון שלו היה, בוא ניקח את ייצור, את הכסף שאתם מייצרים, הפועלים, וניתן אותו לפועלים בעצמם. כן? למה צריך שיהיה בעל הבית לאגד שהוא יעשה כסף מכל הנסיעות שהם עושים? הנהגים עצמם יתחלקו בכסף. זה קורפורטיב, זה כאילו מגיע משם מגיע הרעיון. אבל הקיידל לא נכנס לאיך מחלקים את הכסף, אלא אומר יש פה רעיון בסיסי. יש פה משהו שהוא לא שווה והוא נהיה שווה. מה נתן לו את השווי? ההגבלה. הגבולות והעמדה של הדברים, השערה הנכונה, לקחת כל פרט ולשים אותו במקומו, שהוא לא יתפשט יותר מדי, לא פחות מדי ולא יותר מדי, והוא יהיה בצורה המדויקת שהוא צריך להיות, זה מה שנותן את היופי וזה מה שנותן את היקרות, את הערך לדבר. זאת אומרת, הערך של הדבר נבנה מההגבלה שלו. כלומר, כך גם כוחות האדם. לאדם יש כוחות אדירים, כוחות חזקים מאוד. כוחות של עומק וכוחות של עשייה וכוחות של יצירה והמון המון כוחות. אם הם לא מוגבלים, הם לא, אדם לא ישב והתבונן ושיער בעצמו איך למצות את הכוחות האלה, מה המקום המדויק שהכוחות האלה צריכים להיות, אז באמת זה כמו אפר ואבנים. האפר ואבנים, האפר נמצא שם, אבנים נמצאים שם, שתיהם שווים גרושים. מתי הערך העצמי מקבל מהות? מתי זה נהיה דבר שהוא שווה? ברגע ששיערת אותם, הגבלת אותם ושמת אותם במקום הנכון, אז המנועים יטיסו, יעיפו את המטוס הזה לשמיים. והדבר הזה בעצם זה הכוח של האדם. כל דבר, דבר על שיעורו וגבולו הראוי לו. זה כוח השכל. עד כאן מביא הקיידר מדברי אריסטו. עכשיו הוא מציין יותר מזה ואומר שהחכם אמר במקום אחר, גם עוד פעם מהדברים שלו של אריסטו, זה עניין הגבלת המעשים האנושיים. אומר, זה כמו בעל חי שמרגיש. אומר, גם לבעל חי יש סוג מסוים של רגש, כן? שמוביל אותו, כן? בעל חי, איילה, בסדר? אוהבת לאכול עשב? ברור. עכשיו, היא עומדת ואוכלת עשב. באמצע היא מזהה שיש בצד איזה אריה, לביאה, או משהו אחר שרעב פה באזור, או צבוע ובא לאכול. אז היא מיד בורחת. רגע, היא רוצה לאכול. אבל היא בורחת. זאת אומרת, היא יודעת לוותר על האוכל כשצריך, כשהחיים בסכנה. אז רגע, אבל יש לה רצון לאכול, יש לה גם רצון להינצל. היא יודעת מצד שני, גם, למרות שיש לה רצון להינצל כשהיא צריכה מים, והיא יודעת שהאריות מחכים ליד המים, בכל זאת היא תתקרב למים, כי היא יודעת שזה יותר חשוב. זאת אומרת, יש לה איזה מערכת מאזנת בין הרצונות השונים. למרות שהיא בעל חי, יש לה מערכת רצונות שונים, יש לה רצון להתקיים, רצון להביא ילדים, רצון, כל מיני רצונות שונים, והיא יודעת לאזן ביניהם בצורה הנכונה. זה לא היא יודעת, אנחנו קוראים לזה אינסטינקטים, נכון? זה דברים שכאילו באים טבעי ממנה. לאדם, וואו, מכונה הרבה יותר מורכבת, עם רצונות הרבה יותר חזקים, נכון? בואי שרד המנבאים, אוי, אנחנו אומרים שיש לו את היכולת להגיד לא. כן, הוא יכול לשנות את הדברים, הוא יכול לפתוח ערוץ חדש לגמרי שלבהמה אין את היכולת. הבהמה די הרגש המפעיל אותה הוא די מצומצם. לאדם יש הרבה יותר כוחות, הוא מטוס הרבה יותר מורכב, ויש לו הרבה יותר מנועים, וכשהם עובדים, הם עובדים באמת, ומגיעים למקום הרבה יותר רחוק. אבל בגדול, כשאנחנו מדברים על כוח השכל באדם, זה לא כל כך שונה מהרגש של בעל החיים. זה משהו שיסנחרן ויתאם ויאזן בין הרצונות השונים ויביל אותם למקום של התנהגות מדויקת, התנהגות נכונה. טוב, זה שלב ראשון, שזה נקרא להיות אדם. זה עדיין לפעמים את מתארת. זה בכלל לא בפרשה של מה את מתארת. זה פשוט להיות בן אדם ולא באימה. להיות בן אדם שיודע שמתנהל, שמגיע למשהו. יש שלב נוסף, התוירה האלוקית היא המקבלת המעשים האנושיים, לא כדעת אנושי בלבד, שהוא ברמה כזאת של להיות בן אדם שמתפקד, עושה כסף, מתחתן ומתנהל כמו בן אדם, אלו כדעס קדושים וחוכמה אלוקית נפלא. והגבלת לסעום. וההגדרה של מים לרסיני זה ההגבלה הזאת. והיא ההגבלה האלוקית, כשאדם... זה הסולם המוצב לרדת עליונים למטה ולעלות תחתונים למעלו ולהימצא ביניהם השיתוף והחיבור המחויב. זה העניין המיוחד שהתורה שנמצאת באמצע שהיא יכולה לחבר את השמיים והארץ ברמה הרבה, הרבה יותר גבוהה. אבל למה זה כשאנחנו מדברים באופן כללי על כל העניין של העבודה של השבעה שבועות האלה, של הממתס יומים האלה, עיקר העבודה זה עבודה על המידס, זה עבודה להפוך מבהימה לאדם, שזה הכלי שבו אפשר אחר כך להכניס תורה. וזה דרך אגב אחד החידושים הגדולים של הראשי ורבן לייב, שהוא דיבר על זה שיש ביטוי ברמחל, במיימר החוכמו, עניין ספירס אוימר, יש מיימר החוכמו יותר מוכר מראש השונה, אז לומדים את זה הרבה, את המיימר החוכמו של הרמחל, אבל יש לו גם שם את עניין ספירס אוימר, הוא אומר שישראל היו במצרים, היו שקועים, הראשי והזכיר את זה כמה פעמים בשיחות, זה נמצא בימולי פתילוסכרו בעניינים של מתן תורה, אומר, היו ישראל ממצרים, אומר הרמח"ל, היו שקועים ומלוכלכים בממתת שערי טומה, והוצרכו לצאת מהם. עוד פעם, בלי להיכנס לוויכוח הגדול של הגוהן, אם היה דבר כזה, הגוהן במשלי כותב שאין כזה דבר שער ענון, למרות שמקובל לומר שאם היו עוברים את שער הממתס, היו נכנסים לשער ענון משערי טומה, ולכן אילו לא יצא כשבור עצב עשינו מצרים, הרי ינו בנינו בני בנים שעבודים היינו בפעם מצרים, כי היינו נכנסים לשערנו. הגוין במשלי כותב מפורש שאין דבר כזה, קויל פוי על השם למעניו, וגם ראש עולה יום רוא, קויל פוי על השם, קויל זה גימטרי, אומר הגוין 50, גוין במשלי ברגרו, אומר קויל פוי על השם למעניו, זה כל הקדושה, יש 50, חף למד, קול, וגם ראש עולה יום רוא, וגם זה גימטריה 49, וגם ראש עולה יום רוא, לרע יש רק 49. למה? הלשם מעריך בזה, יש בזה עריכס גדולה מאוד בכסבי המקובולים מתלמידי הגרו, אבל וגם ראש על יום רו, את החלק הזה של הוודאות של אמת אין בצד של הרע. ברע יש רק אפשרות לשחק בממתס פונים תומי, ממתס פונים תואר, במקום של הספקות והבלבולים, שם בעצם הרע יכול לנסות לשווק את עצמו. אבל כשמגיע לשער הנון, שם יש ודאות, ודאות יש רק בקדושה. זה סוגיה נפרדת, אבל בכל אופן עם ישראל היו בממתה שערי תומה, ואומר הרמח"ל הם הוצרכו והוצרכו לצאת מהם, ורצה הקדוש ברוך הוא להוציא את ישראל מהם ולהכניע את הממתה שערי תומה. איך זה קרה? בהדרגה, על ידי שהעיר עליהם כנגד כל שער תומה את שער הקדושה המקביל של כל יום ויום, מיום א' בפסח עד שבועס, והדבר הזה קרה, כל יום העיר להם אור אחד, הוציא אותם משער משערי תומה על ידי הכניסה לשער משערי הקדושה, והתיקון הזה מתעורר מחדש בכל שנה על ידי יעבודת, על ספירס הממתס יום עם לא אימר, מפסח יום היציאה עד שבועס יום התנטוירו, שאז מגיעים לאורך שער הנון, בינו, קדושו על ישראל וכו'. זאת אומרת, יש פה עבודת של התעלות. אי אפשר לקבל, אי אפשר לקבל תורה כשנמצאים בממתס שערי תומה. צריך לבנות את הממתס שערי תומה האלה, כדי שברוך הוא נתן לנו כוח כל יום, איזה אור של קדושה, שזה כוח להכניע את התומה, זה לאום הזה, וכך ממתת ימים עד שיצאו ממתת שערי תומה. ממתת ימים. עכשיו, מה בעצם היה הממתת יומים האלה? מה זה השערי תומה האלה? אז יש, הראשי וחוזר על זה בכמה שיחות, ומדבר על זה שהעניין של הממתת זה בלשוי נוי, והנה, אין לנו הסוגה, זה שיחה ממועצוי שבס, אמר יוטוב שנום ג' אומר, אין לנו הסוגה מהם שערי קדושה ולהפך, אבל נראה פשוט שאי אפשר לומר שהעיר עליהם שער קדושה ונכנסו לזה לא שום פעולה מצידם. מה שייך לומר שהמשיכו להתנהג כמו שהתנהגו במצרים? אפילו כשעברו את ים סוף, הרי מלאך היה שורס כתרגו, הלא לא עבדה ודזור ולא לא עבדה ודזור, בכל זאת נכנסו לשער קדושה, בוודאי שכל יצרו להשתנו וכל יום התרוממו עוד. אלא שצריכים לדעת במה הם התרוממו, שהרי עדיין לא קיבלו את התורה, לא יכלו להתרומם על ידי לימוד התורה, וגם קשה לומר שהתרוממו על ידי שהתנתקו מעבד אזור, אפילו מורו, אבל מורו כבר היה ביום העשירי. מה היה בעשרה ימים הראשונים? שם קיבלו שום סום לא יחויקו משפוט ושום ציבורו, כן? שבס, דינים, פורו אדומו. אבל מה בעצם היה? אומר, מסתום כבר ביום הראשון הפסיקו לעבוד עבד אזור, מה הם התרוממו ימים אחר כך? אומר, אולי הפסיקו לעבוד עבד אזור בהדרגה, בהתחלה עדיין לא הפסיקו לגמרי. אומר, לא נראה. אומר, אלא נראה שהתרוממו בעניוני תיקון המידס, שביותם במצרים היו שקועים במידס רועס, ובמשך הממתת יום שיפרו המידס, ובזה יצאו משערי תומה לשערי קדושה. השערי תומה והשערי קדושה היו המידס רועס. זה נשמע מחודש. הראשי בעצמו בשיחה מתוף שממי מדבר על זה, אומר שלמרות שהיה עדיין ג' סימונים יש באום הזו, רחמונים, ביישונים, גל מחסולים, הגמור ביבוא מסעין תסמד א', שיש בו סימני, שלושה סימנים האלה ראוי להידבק באום הזו, וזה היה קיים בעם ישראל גם כשהיו במצרים. הם התלכלכו מאוד, הם שקעו בחטא ונדבקו בכל המידס רועס, אבל עדיין נשארו קצת בגבר הזה, גם גוי מחסולים, ביישונים, רחמונים, עד שהיו ראויים לעשות ממלכת כהנים וגוי קודש. והאבוידה בכל הממתס יומים האלה היה עניין של עבודה על מידס, וכל יום הייתה אורה אחרת של אבוידה על המידס. מה? אבוידה זורה היה יותר הערה משמיים שהרחיקו אותה מזה, ואתה רואה שעד כמה שחטא העגל, זאת אומרת כמו שרוב המפורשים מסבירים, כבר לא היה אבוידה זורה כפשוט. צריך להיכנס לזה יותר לעומק, מה, איך באמת עבד ביטל אבוידה זורה. ביטל אבוידה זורה קרה על ידי עשר סמקויס, העשר מקויס במצרים. זה לא רק ואילוי קיים ואילוי הים עושה שפטים, זה כתוב בפסוק, אבל כשמעיינים בזה לעומק, אז עוד פעם צריך משנה להכיר את המיתולוגיה המצרית, מה שנקרא, אבל כשמכירים טוב את המיתולוגיה המצרית ואת כל הטעויות שלהם, כל סוגי האלילים שלהם, אתה רואה שהעשר מקויס מדויקות אחד לאחד על הדרגות של האלילים שלהם. עוד פעם, שם אלוהים אחרים לא יזכיר ולא ישמע על פיחו, אז אני לא יודע עד כמה מותר וראוי להיכנס לזה, אבל אני מכיר מישהו שנכנס לזה ממש ממש לעומק וחקר את כל אלילי מצרים במשך תקופה ארוכה, כמה שנים, וזאת אומרת, דיברתי איתו והוא כאילו העמיד לי את הדברים, זה באמת נשמע מאוד 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 מעניין. עוד פעם, מתוך אלילי מצרים בעצמם. זאת אומרת, והיות, וזה מה שהיה מקובל אז, האלילים האלה, והאלילים האלה בוטלו לגמרי במהלך של יציאת מצרים שבעשר מקויס, האבוידה התחילה מפה והלאה, אז היה הקורא ברורה של השם הוא אלוקים, והיאמינו, והאמון השלמה. ופה התחילה האבוידה להיות כלי למתן תורה. מה זה? קריאת ים סוף הגיעו לדרגה של אמון, הוא מציין את זה. הוא אומר, אבל זה היה התעלות זמנית, הראשי לא אומר שזה היה התעלות זמנית, שהקדוש ברוך הוא הגביע אותם אז, אבל לא נשארו במצב הזה בתמידות. לבנות את ה... זאת אומרת, אתה יכול לרגע, זה לרגע אחד של הערה זה די קל, אבל להחזיק בהערה הזאת כל החיים זה הרבה יותר קשה. עכשיו, יש פה משהו מאוד מעניין. בגדול אנחנו יודעים הרי שהעבודה על מידס זה העבודות הכי ארוכות שיש. עבודה על מידת הכעס, עבודה על מידת הסבלנות, עבודה על מידת הזריזות, החריצות, מידת האמת. זה עבודות שהן... הספר הכי מייקל מספרי האבוידה שאנחנו מכירים נותן שזה 40 יום עבודה על כל מידה ומידה, אבל אם אתה מדבר על החשמן נפש שהדפיס רבי ישראל סלנטר, זה תהליכים ארוכים מאוד. זאת אומרת, ורבי ישראל סלנטר כותב מפורש שלהכיר את המידה של בן אדם זה בעיקר סבר ישראל, זה עבודה של שנים רק להכיר את המערכת, ואז אתה נכנס למערך של כביש עשי יצר, זה עוד השנים של עבודה, עשרות שנים של עבודה. ואז אתה מגיע לתיקון היצר, וגם אז אסור לך לשכוח את כביש עשי יצר. זאת אומרת, להתגבר על מידס, אומרים בשביל ישראל, יותר קל לגמור שס מאשר לשבור מידה, ובקרלין היה ביטוי כזה שהיום אומרים שכשאתה שובר מידה יוצא שתיים. כן, יש משהו, זה מאוד, זה, לשבור מידס ולעבוד על מידס, זה דבר מאוד מורכב, מאוד מסובך. פה אתה מדבר על 49 ימים, 49 ימים, שאופה, משנים את המידס, מגיעים למקום חדש לגמרי, מה תראה. הרב שיבא אומר פה משהו מאוד מעניין. הוא אומר, היה סגולה מיוחדת בימים האלה, ועד היום, כל פעם, יש סגולה מיוחדת, שהקדוש ברוך הוא מאיר בימים האלה אור מיוחד של שערי קדושה, שאפשר לעבוד על מידס תוך יום אחד לשבור מידס. הוא אומר, תיקון זה מתעורר מחדש בכל שנה על ידי ספירס מנטס יום אלוהימר, מפסח, ימי היציא, עד שבוע יציא מתנתרה, שאת האור הזה, הסוגיה הזאת, שלמרות שזה דבר שבעיקרון זה שנים של עבודה, מי שעושה את זה בימים האלה, יש סייעתא דשמיא מיוחדת שיעזרו לו להתגבר על המידס, להתגבר, יש התגברויות של באמת עבודה של שנים. זה כמו להפסיק לעשן, וכמו עוד המון דברים שאנשים רוצים להפסיק וקשה להם להפסיק, או רוצים להתחיל לעשות ולא הולך להם. לא משנה, כל אחד... מה? כן, להפסיק... איך הוא אומר? זה כזה קל להפסיק לעשן, הפסקתי כבר אלף פעמים.
חמישים?
מה?
חמישים
יותר? מה זה? אני לא יודע, צריך לספור. אבל בגדול, הוא אומר, יש את הכוח שהקדוש ברוך הוא העיר עלינו בזמן הזה, אם היו נשארים במידס הרועה של תאי וגיא וקינה, לא היו נכנסים לשער הקדושה. אבל הקדוש ברוך הוא נתן, אומר, הגיעו לה אחר כך להר סיני, יריך על שום ישראל כנגד אור, כאיש אחד, בלב אחד. הוא אומר, תדעי זה קשה זה? תנסה היום להאמין את עם ישראל כאיש אחד בלב אחד. תתחיל לעבוד על זה. הוא אומר, מה? זה הרי מצב כמעט ולא שייך להגיע למצב הזה. כל כך הרבה אנשים שונאים ומקנים, כל כך הרבה מידס רועה של. איך מגיעים לזה? היה סייעתא דשמיא גדולה מאוד. והרמח"ל כותב שהתיקון הזה מתעורר מחדש כל שנה לספירה סמנטס יום אלוהימר. הוא אומר, רואים אנשים שסופרים ולא מרגישים התעלות. הוא אומר, כנראה שצריך לעשות משהו בשביל זה, צריך להתחיל לעבוד, תכין כלי. אבל אולי גם כמו שאמרנו בתחילת השיעור, אם אדם יש לו בדיל והוא לא יודע שיש לו כסף, אז אין לו כסף, אין לו שום בעיה על זה. אבל כשאתה מודע שיש סייעתא דשמיא גדולה מאוד בימים האלה לעבוד על המידס, דרך אגב, היה בשעתו כשהראשים אמר את זה, זה היה הפתעה גדולה, זה היה... שרי תומה, זה מידס רועס, זה היה קצת חידוש. נזכן עם הסבורים, אני מביא שהיה איזה תמיד חוכם אחד שהגיע, שרי תומה, זה מידס רועס. הראשים אמרו, כן, מה נראה לך? שקוצים ורמוסים, זה היה אני כבר מבין שזה תומה. מידס רועס הרבה יותר תומה משקוצים ורמוסים. קינה וכעס וגיא והרבה הרבה יותר גרוע. למעשה, יש פה מחייב גדול מצד אחד, כי התומה שאפשר להגיע בשערי תומה של מידס רועס, זה נורא והיום. מצד שני, יש לנו פה סייעתא דשמיא נדירה. להתגבר על אכילת שקוצים ורמוסים זה קל יחסית. להתגבר על כעס, או על אמס, או על חריצות, או על עצלות, או על דברים כאלה, זה הרבה הרבה יותר קשה. ויש לנו סייעתא דשמיא בימים האלה. יסוד הדברים שהראשי ואמר, למרות שזה נתפס כחילו שלא, יש לזה בסיס בזוהר חודש, וזה מובא גם מהרופשיט, יש לזה בסיס. הדברים האלה כתובים כבר, אמנם לא בצורה כל כך ברורה, אבל כתובים כבר. אבל זה ודאי שיש לנו כוח עצום בימים האלה. עוד פעם, הרי חפנו, לחטוף, לא להיות טיפשים, ולנצל את הימים האלה לדברים שאתה רוצה להתגבר עליהם ואתה כבר התייאשת והחלטת שדי לי בנושא הזה אין סיכוי, זה גדול ממני, יש לך אפשרות להתגבר, כי בימים האלה יש תסייעתא דשמיא של השערי קדושה האלה, ממתס שערי קדושה, לצאת ממתס שערי תומה ולהגיע בעזר השם למים אל הר סיני כראוי. שכח.